לפני פורים, זמן טוב, כנוס את כל היהודים ללמוד את מגילת אסתר. ברוך השם. והכותרת שבחרתי ללימוד הזה, מה בין איש לבין אישה במגילת אסתר. אנחנו נעסוק באופן מיוחד באסתר ומרדכי, או מרדכי ואסתר, אבל הדבר הזה הוא רחב יותר מאשר רק הם, זה משהו שנוגע בתשתית של המגילה, ואולי גם על זה אנחנו נעיר. אנחנו בעצם נעקוב אחרי מרדכי ואסתר ונראה מה מתחולל ביניהם לאורך המגילה. בכל שלב, מה קורה שם בין מרדכי לבין אסתר? איך זה עובד? איך זה עובד מבחינת האירוע באופן ספציפי, מרדכי ואסתר, במובן של המתרחש, וגם במובן של איש ואישה. ננסה לתת מענה לדבר הזה. ואנחנו נראה איזושהי תנועה, איזשהו ציר, איזשהו בריח תיכון, שמתחיל בסיפור כבר בתחילת המגילה, הוא מסתיים בסופה וננסה לזהות אותו. מה בין איש לאישה במגילת אסתר. אז אני כבר רוצה ליצור איזושהי מסגרת, אפשר יותר ממה שנעשה פה, זה בשעה אחת ככה לחבוק את המגילה כולה, כמובן זה אי אפשר. אבל אני רוצה לקחת 7 נקודות ציון בדרכם של מרדכי ואסתר, ובכל אחת מהן להשקיף פנימה ולראות מה קורה שם, איך זה עובד. בסדר? מצטרפים? יש לכם תנ"ך? יש. אז בואו נפתח את פרק ב' פסוק ה'. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוני המלך יהודה. אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. והנערה היא יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. כל מי שקרא את המגילה עד עכשיו, וראה את המשתאות, וראה את השתייה כדת אין אונס, וראה את האוצרות של המלך, וראה את קיבוץ הנשים, את כל מה שיש בו, אומר, וואו, הגענו ל3 פסוקים מפלנטה אחרת, לא קשורים. כאילו כל כך שונים מכל מה שראינו עד עכשיו. טוב, אז אלה 3 הפסוקים, והם כמובן מזמנים אותנו למקום חדש במגילה שלא היה, מה קורה שתי הדמויות המרכזיות האלה, שלא צומחות, הן לא מלוות את המגילה מתחילתה, נכנסות לתמונה רק כאן. ופה אני רוצה להגיד איזשהו עיקרון, אנחנו נמצאים פה בפסוקי היכרות, מספרים לנו כל מיני עובדות. עכשיו, אנחנו יודעים כל מיני עובדות כרגע על מרדכי. אנחנו מכירים עוד היכרויות כאלה בתנ"ך שמביאים לנו דמות מסוימת ואומרים, קוראים לאבא שלו ככה ויש לו כך וכך ילדים או איפה הוא גר, ונכון? אנחנו מכירים כמעט כל דמות משמעותית, יש פסוקי היכרות שמזמנים אותנו. ובכל אחד כתוב משהו אחר. אצל שאול אנחנו יודעים 6 דורות אחורה בהיכרות מי היו האנשים. אצל אליהו כמה אנחנו יודעים אחורה? אפילו לא אחד. איך זה עובד? אנחנו יודעים מה צבעו של דוד אדמוני, מה צבעו של שאול, כמה גבוה דוד, למה? שלום. מה זה הדבר הזה שכל אחד מספרים עליו משהו אחר? אז התשובה, אני אתן לכם את זה על דרך המשל, אם הייתי אומר לכם, כל אחד עכשיו יוציא נייר ויכתוב 7 דברים שמאפיינים אותו, שחשוב שהוא רוצה שיכירו אותו, או אפילו 5 דברים שיכירו אותו לפי סדר החשיבות שלהם. כל אחד יכתוב משהו אחר, נכון? כל אחד יכתוב בכיוון אחר. מה שאני רוצה להגיד, תבדקו את זה ותראו דברים מופלאים, שכל פסוק בתנ"ך שהוא משמש כהיכרות, הוא לא עובר מעל ראשו של המספר, אלא זה עומק עומק תפיסתו ועומק הווייתו ועומק מה שנמצא בתוכו. זאת אומרת, אם אני אבוא ויראה פה, אז אני שואל את מרדכי, מי אתה? אז תחת תשובה מתבקשת שכל אחד מאיתנו היה מצפה לה, קוראים לי מרדכי, נכון? מה הוא יגיד? אני איש יהודי. איש יהודי היה לפני שאומרים את שמו. מעגל ראשון, אני איש יהודי. מעגל שני, עכשיו אנחנו לא במקומנו, אנחנו שושן הבירה. דבר שלישי, קוראים לי מרדכי. שימו לב, מעגל שלישי. במילים אחרות, הדבר הזה מציף לנו איזה דמות יש לנו פה. יש לנו אדם עם שורשים. אדם יהודי, קודם כל, אדם שהוא מתאר את ה... כן, הוא חלק מהמקום, משושן אבירה, זה שאלה מעניינת, מה מכיל הדבר הזה. וקוראים לו מרדכי, והוא בן יאיר, בן שימי, בן קיש, שלושה דורות אחורה, זה שורשים. אגב, אני אומר את זה רחב, תיקחו ממש, תנסו, מי שינסה ויכתוב, ירצה להראות לי, אני אשמח לקבל. ולצרף את זה באמת לתמונה יותר רחבה. אבל לראות איך כל מיני דמויות בעצם, אני לא יודע, לא מספרים מי היה, איזה שבט היה שמואל. וכן מספרים על שאול כל הזמן. איש ימיני. למה? אז התשובה היא פשוטה. שמואל בא אחרי תקופת השופטים. אחרי הכיתתיות, אחרי השבטיות. הוא נלחם בשבטיות. הוא נאבק במובן לא... זאת אומרת, הוא בונה משהו אחר, והיא דבר שמואל לכל ישראל. אז לא כותבים את שם השבט, למה? כי אם תשאל את שמואל, מה השבט שלך, מה הוא יגיד? מה זה חשוב? לא שזה לא חשוב, אבל זה בדיוק הנקודה, אז זה צורה של הבאה. תבדקו. אז אם כן, איש יהודי, בואו נראה מי הוא האיש שנמצא פה. הוא שמו מרדכי בן יאיר בשמרי, איש ימיני, כן, שבט ימיני, שבט בנימין. יש פה איזה, כן, אנחנו מכירים את שבט בנימין, יש בו איזה מידה של ככה מאוד השבטיות, איזה שוביניזם קצת או משהו כזה חזקים. אשר עוגלה מירושלים, למה קראתי את זה כמו איכה? כי ככה קוראים את זה, אבל מה התכוונתי פה? זה כמו בעצם לומר מרדכי שאומר את כל הפסוק הזה, אומר אתם רואים אותי פה? אני לא מפה. אני לא שייך לי פה. אני הוגלתי מירושלים ובוכה על הדבר הזה. ויש פה איזה ביטוי מנקודת מבטו עוד פעם. אשר הוגלה וכו'. והיא אומנת הדסה. אז אם כן, איש עם הרבה זהות והרבה שורשים. אני ממשיך. והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם. והנערה יפה טובה וטובת מראה. שימו לב, עכשיו מדברים מה בינו לבינה. הוא אומן אותה. ובמצב מסוים אפילו לקחה מרדכי לו לבת. ובעצם אנחנו נפגשים גם איתה. שימו לב, מה אנחנו יודעים עליה? יפת תואר וטובת מראה, לא יותר מזה. יפת תואר וטובת מראה זה מה שאנחנו יודעים עליה. ושימו לב, גם הידיעות האלה, הן לא מדברות עליה כשלעצמה, אלא מנקודת מבטו של לא. זאת אומרת, אם אני שואל, שלושת הפסוקים האלה מתארים את מערכת היחסים. הם גם מספרים לנו על הדמויות, על שני האנשים, על מרדכי ואסתר, וגם על מה קורה ביניהם. אז התשובה תהיה מאוד ברורה. מרדכי נוכח, מוביל, עם הזהות, החשיבות, כל התמונה נמצאת אצלו. והוא אומן את הדסה, לא כתוב מה היא. כן יודעים עליה, יפת תואר וטובת מראה, זה לא הרבה. בוודאי, אחרי שאנחנו רואים את התמונה של המגילה, אומרים, וואו, זה תיאור מאוד מאוד מינימלי. יפה. אז אם כן, אלה, אז אם אני שואל בנקודה ציון מספר אחת, תחנה מספר אחת, מה היחס בין מרדכי לבין אסתר? אז מאוד ברור, הוא תופס מקום והנוכחות שלה היא בצילו, היא לא נוכחת בפני עצמו, נכון? יפה. עכשיו היא נלקחת, נלקחת זה אומר היא לא רצתה, בוודאי אנחנו רואים איזה משפחה עם שורשים, איך המקרא בעצם מציג אותם, אז ודאי, ותילקח אסתר, היא לא בחרה, היא לא רצתה, היא לא מבחינתה, לא חלק מהסיפור. והיא נלקחת, ואנחנו רואים את מרדכי בעצם נותן לה, מדריך אותה, מורה לה איזושהי הוראה שצריך להבין אותה. אני קורא יחד איתכם את פרק ב' פסוק י'. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. מה הציווי הזה? אז בואו נאמר את הדבר הבא. אין לאסתר בחירה האם להיות בארמון או לא להיות בארמון. ותילקח אסתר. והאם הוא יבחר בה או לא יבחר בה, אין לה שום בחירה. אבל כן יש לה בחירה, מה תהיה הכותרת לדבר הזה? האם הכותרת תהיה... נבחרה אישה הנאה יפה מכולם, וזה מה שחיפשו. נשים יפות תואר, בתולות או כל מיני ניסוחים ליופי שלהם. אז נבחרה אישה ובסדר, ממשיכים הלאה. או יהודיה עומדת בראש הסיפור. יהודיה נבחרה. מה ההבדל? אז כולנו יודעים, יהודיה נבחרה זה טעון. טעון בכל קנה מידה, אנחנו יודעים, גם בעולם, בוודאי גם בעולם העתיק, בוודאי אחרי חורבן הבית שאנחנו נמצאים, ולפני בניית הבית השני, ובדיוק בתפר בין הבתים, או קצת אחרי עליית עזרה, נמצאים במקום שהמרחב טעון, עם יהדות וחורבן ותקווה וכו' וכו', כל הדברים האלה. ותחת הכותרת הזאת, אז בעצם הייתי אומר ארבע נקודות. נקודה ראשונה, מבטו של מרדכי, איש יהודי, כמו שאמרנו, איש עם שורשים, איש עם שייכות, כשהוא בעצם, אני אומר מנקודת מבטו שלו, יהודיה שנלקחת אל בית המלך, קוראים לזה חילול השם, אין מילה אחרת. חילול השם, דבר רע, דבר שלא יעשה, דבר... אומר מרדכי, כאילו לפרסם את הדבר הזה, ברגע שהיא אומרת יהודיה, יש פה חילול השם בעולם, למה לעשות את זה? צנוע, מה אפשר לעשות? אף אחד לא בחר, אבל למה להציף את זה? למה לשים את זה? למה לשים את זה בחזית? זה דבר ראשון. דבר שני, הוא בעצם דבר נוסף. היא הולכת לארמון, והקונפליקטים שעומדים להיות לה בתוך הארמון הם קשים, קשים מאוד. למה? מכיוון שבעצם יש את יהדותה, ויש לה ערכים, ויש לה עולם משלה. ובארמון מתנהלים בצורה אחרת לגמרי, יש בית הנשים ובית הפילגשים ויש מלך, והמלך מתנהג באמות מידה הכי רחוקות שאפשר לדמיין ממה שאנחנו מכירים וממה שהיא מכירה. אז תחת הכותרת הזאת, אז מה שעושה מרדכי נותן לה מתנה, משחרר אותה מהקונפליקטים. זאת אומרת, ברגע שיהודיה נבחרה, אז בכל יום יש התנגשויות. לאיזה סמכות היא נשמעת? לסמכות הזאת, לסמכות הזאת. קודש וחול, תומה, הכל נמצא פה ולא נותן לה איזשהו מנוח, לא נותן לה אפשרות למצוא את מקומה, למצוא את דרכה. והוא משחרר אותה מהקונפליקט הבלתי נגמר הזה, ובעצם בונה מחיצות, הוא אומר, אף אחד לא ידע את הדבר הזה, אף אחד לא ידע שאת יהודיה. וכל האימות שיכול להיות כל הזמן, אני פה, אני פה, לאיזה נאמנות אני נשמע? הוא נשאר בעולמה מוגן, והיא תבחר את דרכה ותעשה בשיקול דעת. ועוד מעט נראה גם מרדכי נוכח במקום הזה. בכל אופן, זה מעגל שני. המעגל השני הזה אפשר ללכת איתו עוד צעד אחד נוסף, ולהיזכר בשמשון. שמשון הולך אל שדה הפלישתים ונושא נשים. נושא אישה נוכריה, נושא אישה פלישתית. הוא חי ביניהם, הוא נמצא ביניהם, הוא נתון ביניהם. זה מצד אחד, ואתה אומר, וואו, איזה חיים לא פשוטים הוא חי, זה מצד אחד. מצד שני, שלוש פעמים הכתוב מספר שצלחה עליו רוח השם, ובפי החכמים, רוח הקודש, השכינתה הייתה מקשקשת לפניו כזוג. וואו, איך עשה דבר? איך יכול להיות? איך תומה ותארה? יש שם נשים פלישתיות. אז התשובה, הסוד שהיה לשמשון, הוא סוד שבעצם צפן משהו בליבו, וכמו בעצם מצב שיש לו משהו שאף אחד לא יודע עליו. הייתי אומר, הוא כמו אומר להם, אתם יכולים לגעת בי בכל מקום, לעשות כל מה שאתם רוצים, אבל יש מקום שאף אחד לא יודע עליו. והמקום הזה, זה הזהות שלו. אצל שמשון זה בעצם, אני נזיר אלוקים, אני שייך לאיזשהו משהו מאוד גבוה. על המקום הזה אף אחד לא יודע, וממילא אף אחד לא נוגע בו, וממילא אף אחד לא מטמא אותו, הוא נשאר אצלו עמוק עמוק בתודעה. ובמקום הזה, מהמקום הזה הוא מקבל כוח. וברגע שהוא גילה את הסוד, הוא איבד את כוחו. אם תרצו, נלך אליה, היא בעצם נמצאת בידיים של אחשוורוש, אבל היא כמו אומרת לו אחשוורוש, את הדבר הכי חשוב עליי אתה לא יודע. אתה לא יודע מי אני, אתה לא יודע שאני יהודיה. והמקום הזה, כיוון שאף אחד לא יודע עליו, כמו בנו סביבו מחיצות. והוא נשאר בתארתו. זה איזשהו מרחב מוגן. והמרחב המוגן הזה, זה כמו מקדש מוגן. זה כמו מקדש מעט שנמצא בתוך עולמו. והנה, אם אנחנו רואים פה את אסתר, אז בעצם מה שעשה למרדכי, הוא בנה למקדש. ובמקדש הזה היא נמצאת. ואיך אומרים חכמים? תובלת ובאה בחיקו של מרדכי, תובלת ובאה בחיקו של אחשוורוש, כאילו היא עוברת מעולם לעולם, והשייכות שלה למרדכי היא מלאה. אני רוצה להעיר הערה, למיטב הבנתי אין שום סיבה בעולם, בפשוטו של מקרא, להגיד שהיא הייתה אשתו של מרדכי, אין סיבה ללכת למקום הזה. ויש פה מדרש, כדרכם של מדרשים, שמציירים איזושהי מציאות. ורוצים בעצם לדבר על, על, ה, על המשמעות הזאת, שיש עולם שלם שהיא נמדדת מול מרדכי, וכשאומרים שהיא תובלת ובא אל מרדכי, מרדכי הוא אבא שלה. אומנת הדסה, אבל היא לא כבת, אין סיבה ללכת ליחסים של איש ואישה, אבל כן היא בעצם, היא באה אליו בתארה גמורה, כי אחשוורוש לא יכול לטמא אותה. הוא לא יכול לטמא אותה כי את העצמיות שלה, את המקום הפנימי שלה, היא לא מביאה לתוך הארמון. הדבר הרביעי זה קשר בינה לבין מרדכי. יש להם סוד משותף להם, לשניהם, אף אחד לא יודע על הסוד הזה. והסוד המשותף בעצם יוצר את הקשר ביניהם, ואנחנו אכן רואים, ומיד אחרי זה, פסוק י' א', ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה לו? אז זאת אומרת, הוא דואג, הוא תומך בה, הוא נמצא שם, הקשר הזה ביניהם, והמתנה הזאת שהוא נותן לה, לשמור את זהותה בסוד, ולבנות את המקדש הפנימי, זה בעצם הדבר. טוב, אנחנו עוברים לנקודת ציון שלישית. נקודת ציון שלישית היא נבחרת, ואנחנו רואים אותה, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים. היא נבחרת. אולי אתם יודעים, אני אלך לפני כן עוד איזה נקודה יפה שלא כדאי לפספס אותה. בואו תסתכלו בפרק ב' פסוק י' ב'. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודשים, חודש, כי כן ימלאו, תראו, יש פה כתיבה לא פשוטה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מה הייתם מצפים שיהיה? ובהגיע כל אחת בא, מדובר פה ב-12 חודשים הראשונים, אז עכשיו, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך, אז עכשיו אמורים לראות איך היא, שהיא באה אל המלך, נכון? מתארים את זה שהיא באה אל המלך. אבל הכתוב כאילו עוצר רגע אחד, והולך אחורה. כי כן ימלאו ימי מרוקן, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר היא נתן לה, לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. וכל זה כאילו סוגריים כזה, אין סוגריים כמובן, אבל כבר ראינו, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך, עכשיו אומרים, רגע, בוא אני אספר לך, מה עבר עליה במשך 12 חודשים, 6 חודשים שרו אותה בשמן אחד, ישרו אותה בשמנים כאלה, עוד 6 חודשים בשמנים אחרים, וכל מה שהיא רוצה הייתה מקבלת, גומרים לספר על ה-12 חודשים של ההכנות, ואז אומרים, בערב היא באה ובבוקר היא שווה, וכולי אל בית הנשים. מה זה כל האמצע הזה? אז עוד פעם, אני חוזר על הכלל, קחו אותו, תראו עם הכלי הזה הרבה ברכה. הכלי הזה בעצם אומר, התיאור באמצע הוא מנקודת מבטן של אנשים, לא מנקודת מבט אחר. במילים אחרות, כמו מספר הכתוב, מה התודעה המלווה אותן בכניסתן? ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך, מתחילים לספר כמה היא התכוננה. 6 חודשים היא עברה את הדבר הזה, ו6 חודשים היא עברה את הדבר הזה. וכל מה שהיא ביקשה היא קיבלה. במילים אחרות היא מאוד מאוד רוצה להיות המלכה. ובעצם זה התודעה, כל ההכנות הפיזיות שהיו לגוף להגיע למעמד הזה, זה מה שמספרים באותם רגעים שהיא נכנסת אל המלך, וכמו מספרים מה נמצא בתודעה שלה. בואו נלך לפסוק המקביל. אצל אסתר. איך אנחנו יודעים שהוא מקביל? הוא והגיע תור אסתר, אותו דבר. הוא והגיע תור נערה ונערה, ומיד אחרי זה הוא והגיע תור אסתר. הוא והגיע תור אסתר, יכולנו לספר את אותו סיפור. אבל לא, מה אומרים עליה? שימו לב איזה יופי. הוא והגיע תור אסתר, בת אביחיל. אני אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד. זה אני. כאילו, זה מה, לא כאילו. היא אומרת את זה למלך, לא בפה כמובן, בפה היא באה אליו ונכנסת לחדר, אבל בעצם זה התודעה המלווה, ואנחנו רואים לא הגידה אסתר המה מולדתה, הדבר הזה הוא בתוך עולמה, אבל הנה המקדש המעט הזה שנבנה, רואים אותו בפסוקים עד כמה הוא משמש אותה, ובעצם שם אותה במקום אחר לגמרי מכולם. אגב, צריך לדעת, המלך הוא מאוד אוהב את המצב הזה, המצב הזה שיש לה סוד, פנימי, ומבחינת המלך מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד מוצא חן בעיניה, ותעשו חשבון כמה זמן המלך חיפש אישה. בשנת 3 למולכו קרה הסיפור של 180 ומעט יום, והוא מצא, ונתנו הנערים, את ההצעה שלהם, ובשנה השביעית הוא בעצם מצא אותה. כמה שנים הוא חיפש? 4 שנים. ארבע שנים הוא חיפש אותה, את המיזוג הזה, ואפשר לראות את זה, שהוא מלך שאוהב, גם המלכות הפרסית רצתה חירויות, הוא אוהב חירות, והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך, לעשות כרצון איש ואיש, הוא באמת רוצה לעשות כרצון איש ואיש, מאוד רוצה, הוא לא רוצה את הכניעה, אבל הוא רוצה לשלוט, וכל הפרק הראשון בעצם מתאר את המתח בין שני כתבים שהמלך נעוץ בהם. מצד אחד הוא אוהב חירות, הוא רוצה חופש, הוא רוצה... וככה המלכות האחמנית הייתה כתפיסת עולם. מצד שני, איך שולטים כשיש חופש, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה, והוא את הפדיחה הזאת מכיר מבשתי המלכה. ראינו איך הוא נותן חופש, אבל היא לא באה, ובקיצור, במתח הזה הוא מסתבך ולא יודע איך קובעים את הגבולות, איך עושים את הדבר הזה, אין לו כישרון. להצליח לבנות מנהיגות ממקום עמוק, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. אז אם כן, זה הנקודה ציון השנייה, נקודה ציון שלישי. המלך פוגש אותה, ותלקח אסתר, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים. אני קורא פסוק י' ז'. ותשחם וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. שימו לב, כמה המלך שמח, חגיגה. ויאהב מכל אנשים, ויסחם לחסד לפניו. וימליכיה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר. לא היה דבר. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים. משתה נשים. פה זה משתה אסתר, זה השם. משתה אסתר. והנחה למדינות עשה, הנחה במיסים, ויתן מסעת גיית המלך. המלך מבסוט. לא יודע גבולו. הוא באמת מצא משהו שהוא חיפש אותו. כמו שאמרתי. היא באה ובעצם... היא לא באמת סופרת אותו. היא נמצאת במקום אחר. והמקום הזה הוא קוסם לו. האישה הנשלטת, אפשר לראות, הוא מואס בה, הוא מרחיק אותה. ונראה את זה כציר מרכזי. הוא אבל אחת שלו, אז כן, אבל זה קונפליקט. כי רגע, אז אני אצליח להוביל אותה, או לא אצליח להוביל. כאילו, יש פה שני כתבים שתכף... נראה אותם בפסוק הבא, תראו. שני פסוקים מתארים את אהבת המלך לאסתר ואת ההתלהבות הגדולה שהייתה, וכל אחד מבין שבעצם מה קורה בעקבות זה, היא נכנסת לארמון, והנה הגענו לאיזושהי נקודה טובה, גם מבחינתו וגם מבחינתה, עם כל הקושי בדבר הזה, אבל בכל אופן איזשהו מקום ברור במה שקורה ובמעמדה. אבל תראו מה כתוב בפסוק הבא. ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר בגדת מולדתה ואת המה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. אני רוצה לשאול שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה זה ויקבץ בתולות שנית? מה זאת אומרת? הרי הנערה אשר תמצא חן בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, זה מה שדובר. נכון? ויעש... המלך הלך להוציא לפועל את הדברים שאמרו הנערים, את הצעת הנערים, וזה מה שאמור להיות. הנה, קיבלת את... מה זה ביקבץ בתולות שנית? יקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה, למה? לחפש מלכה, אבל כבר מצאנו מלכה. אנחנו יודעים, לא רק מצאנו מלכה, וימליכיה תחת ושתי. אז מה זה הצעת הנערים מתעוררת לתחייה, והמלך ממשיך לחפש, מה זה הדבר הזה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קחו לכם כלל, היום זה יש שיעור עם כללים. קחו לכם כלל ותבדקו אותו, ובכל מקום שאתם קוראים פסוק במקרא, תיקחו אותו ברצינות ותראו ברכה גדולה מאוד. הכלל אומר את הדבר הבא. כל פסוק הוא יחידה, סגורה, מחוברת, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה בקשר ישיר. אם הם לא קשורים בקשר ישיר, זה כמו משפט בעברית, אז תעבור למשפט הבא, תגיד עוד משפט. אתה לא יכול להגיד משפט ולחבר בו שני חלקים שאין קשר ביניהם, זה בלתי אפשרי. תנסו את זה, לא פה, תנסו את זה, תראו, זה אי אפשר לעשות את זה. בכל אופן, אז פסוק זה יחידה, וכל חלקי הקשורים זה לזה. אז למה זה כלל גדול? כי יש הרבה מאוד פסוקים במקרא שאתה מסתכל עליהם וזה נראה לא קשור. ואז כל מיני פרשנויות, אומרות, טוב, אז הפסוק הזה, זה קשור לפה, וחותכים את הפסוק, וחותכים אותו בצד השני, ומחברים לפסוק הבא, אבל מה לעשות שמי שכתב את הפסוק לא פיסק אותו ככה, והשאלה מתבקשת, מה יש כאן? אני יכול לומר לכם שהדבר הזה אוחז בתוכו הרבה כלים, הרבה כלים בלימוד, והרבה ברכה אפשר להוציא, ואני רוצה להמחיש אותה פה. ויקבץ בתולות שנית, זאת אומרת, יש פה תיאור שבעצם הייתי אומר, שם אותה במקום של מצוקה גדולה. היא מלכה, כבר יש משתה למלכה, וכל העולם כולו נסוב סביבה, אבל בעצם יש פה משהו חזק ואלים, למחורת ממשיכים לחפש מה בעצם הוא עושה, מה אומר לה אחשוורוש. אחשוורוש נכווה ברותחין, הייתה לו ושתי, ובתום 180 יום ועוד 7 ימים, כטוב לב המלך ביין, אמר לי מומן בגתה חרבונה וכו' וכו', להביא את ושתי המלכה, להראות העמים והשרים את יופייה, ותמען המלכה ושתי. הייתי אומר, המעמד שהגיע לסיאו בהבאת ושתי, בעצם נגמר בבושת פנים, בביזיון שאין כדוגמתו. המלך רוצה להראות שהוא שולט ב-127 מדינה, ומתברר שאפילו בבית הוא לא שולט על אשתו, נכון? ואז כל הנשים יתנו יקר לבעליהם, זה הנושא שם, לשלוט השלטון של הגברים בנשים, כל הפרק הראשון. כל הנשים יתנו יקר לבעליהם, מגדול ועד קטן, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר, רואים את הדבר הזה בצורה מאוד ברורה. טוב, אז אם כן, המלך רוצה חירות, רוצה את כל הדברים הגדולים שהיו בשני הפסוקים, אבל אין לו כלים איך להכיל אותה. והדרך שלו בסוף, היא מזכירה קצת את הדרך בהתחלה, הוא רוצה לשלוט, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, בכל מיני אמצעים, כי הייתי אומר ילדותיים, מנסה להראות כולם כמה יש לו אוצרות, ואיך המיטות שלו, ואיך הזהב שלו, ואיך עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ומשקה את כולם ונותן להם, ובצורה כזאת מנסה לשלוט, ופה בעצם מה הוא עושה? הוא אומר לה, תדעי לך, אני לא בכיס שלך, זאת אומרת, כן, אם תתנהגי כמו שצריך, אז בסדר, ואם לא, אני ממשיך לחפש. והממשיך לחפש הזה בעצם שם אותה באיזשהו מקום חלש, במקום שמאוים, במקום שהיא תלויה בו, וכשהיא תלויה בו, אז היא תעשה את מה שהוא רוצה, והוא יצליח לשלוט. המלך, הדבר הזה הוא מאפיין את העמדה שלו, את היכולת שלו, או אי היכולת שלו לשלוט. תחת הכותרת הזאת, אז המצב הוא לא פשוט, ומרדכי רואה את המציאות, ומרדכי יושב, נמצא שם בשער המלך. לפני כן אנחנו זוכרים בתיאור הקודם, כשהיא נלקחה ב-12 חודשים, יום יום היה מגיע, ומרדכי היה מתהלך יום יום לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, הוא דואג. עכשיו המצב הרבה יותר מסובך, היא כבר מלכה, היא נמצאת בעמדה, והוא בעצם מתייצב בשער המלך. אם הייתי מתרגם את זה לאיזושהי פעולה, אז הייתי אומר שהוא בעצם, כן, נכנס לממלכה באיזשהו תפקיד, משתלב שם, אבל הוא יושב בשער המלך במרחב שם, ובעצם המקום הזה הוא מקום הקשר איתה. זה הנושא של הפסוק. הנושא של הפסוק היא נמצאת עכשיו במצוקה, ובתוך המקום הזה כל אחד יודע, מצבה יכול להיות גרוע, אין לה מקום, אין לה מקום, האנשים סביבה בעצם לא מכבדים באמת, שמו אותה למעלה, אבל זה כלום, זה הכל ריק, הכל חסר משמעות, מחפשים אישה אחרת, אין שום אמון, אין שום יחס, אין שום משהו אמיתי בעצם בתוך המקום הזה, אז המוצא שלה יהיה מרדכי. ומרדכי מתייצב, ונזכור את זה, כשאנחנו מקוראים את המילים האלה, ומרדכי יושב בשער המלך, אז אנחנו שואלים למה זה קשור, לעובדה שהוא מתייצב כדי בעצם להיות בקשר איתה, בשעות הקשות, בזמנים הקשים, ולתת לה מוקד רוחני, לתת לה מוקד אחר. תחת הכותרת הזאת, תראו דבר יפה נוסף. מיד אחרי זה, אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. אנחנו שאלנו, אנחנו כבר יודעים את זה. נכון? זה נמצא כ10 פסוקים לפני כן. בפעם הראשונה, למה לספר עוד פעם? אז הנה עוד כלי מובן ופשוט, שבעצם במקרא, מעט מאוד פעמים, המקרא חוזר על עצמו. הרבה מאוד פעמים במבט ראשון זה נראה שהוא חוזר על עצמו, אבל כשאתה מסתכל טוב אתה רואה שהפערים הם גדולים מאוד, וזה נמצא בכל המקרא. אז תחת הכותרת הזאת בואו נראה מה ההבדלים. בפעם הראשונה לא הגידה אסתר אמר מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. למה היא לא אומרת? מרדכי ציווה עליה. ומה היא חושבת? היא עדיין לא שם. זאת אומרת, היא הגיעה למלכות ורוצים, היא נמצאת שם, ולספר את הזהות שלי, לא לספר, אין לה עניין להסתיר, אבל מרדכי ציווה, כי מרדכי זה סיבה. מה עכשיו? אין מרדכי, אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה. מה ההבדל? כאשר זה בהתאם ל, אבל זה המקום שלה גם. זה לא בגלל מרדכי, זה כאשר, בדומה למה שאמר לי מרדכי, אבל היא מזדהה, היא קיימת, היא נוכחת במקום הזה. ומה בעצם המניע שלה? אז היא באמת מבינה את הסיפור, היא מבינה שאומנם כיבדו אותה כולם, וכולם מסעת כיד המלך ומשתאות, אבל הכל שווה כלום. מכיוון שבעצם הכל מאוים והכל מבחוץ, ואין באמת מישהו ש... שויהב המלך את אסתר, גם הביטויים האלה, מכל הבתולות, לא אוהב אותה. ותיסחן וחסד דפנה מכל הנשים, או הכל יחסי, הכל פה בהשוואה, וממשיכים לחפש, כי אולי תימצא הטובה יותר. בקיצור, היא מבינה שאין לה מקום, ואז הסוד שלה עם מרדכי הופך להיות עוד הרבה יותר משמעותי, ואנחנו רואים כאשר ציווה עליה מרדכי. אפשר לראות עוד סימנים, בספר כתבתי איזה 4-5 סימנים, להראות את הפערים ביניהם, שהפעם הראשונה זה בגלל מרדכי. ואז לא הגידה אסתר את עמה, עם זה דבר גדול, ואת מולדתה, מולדת זה משפחה. בצלע השנייה, עכשיו זה מליבה, זה היא נמצאת שם. אז מולדתה, המשפחה זה המעגל הראשון, ועמה זה המעגל השני, ויותר מכך, התחדש הקשר במיטב שלו, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. זאת אומרת, יש איזה קשר, הכל הולך לאיזשהו מקום טוב. טוב, זה עוד איזה שלב של משבר שמצמיח, הייתי אומר אותה, מביא אותה לאיזה הכרה פנימית. אולי זה, פה רואים כבר את המקום שלה, שלה כאשר ציווה, אבל זה אני. אני באמת שומרת על הזהות שלי בסוד, וכפי שאמרנו במעגלים השונים. נקודת ציון מספר 4, זה הסיפור של בקתן ותרש. בימים ההם אני קורא פסוק חף א', ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הספה, יבקשו לשלוח יד במלך אחשוורו. שימו לב, תפקידם של בקתן ותרש מהו? שומרי הסף. מה תפקידו של שומר הסף? לשמור על הסף של המלך, שלא יקרה שום דבר. ומה עשו שני שומרי הסף האלה? אוי 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 אוי. הדבר הכי גרוע שיכול להיות. בוודאי למלך שכל מה שהוא מנסה לעשות בפרק הראשון ועד עכשיו זה לשלוט ב-127 מדינות, מנסה לשלוט. והנה מתברר שהאנשים שמופקדים על ביטחונו של המלך, להגן על הסף מפני מי שבא מבחוץ, האנשים האלה בגדו בו, והאנשים האלה ניסו להתנקש בחיים. טוב, שימו לב לדבר מאוד מעניין. בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך. אמרנו, כשקוראים את המילים האלה, למה הוא יושב שם באופן בסיסי? תומך בה, נכון? ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. איזשהו מענה שיש לדבר הזה. אז גם פה אנחנו נראה, הוא מרדכי יושב בשער המלך, קורא איזשהו דבר, והיוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. יש קשר ביניהם, נוצר, הנה. יש פה צוות עבודה, הייתי אומר. מה ההבדל בין ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר, או לאסתר המלכה? אז ברור, לאסתר המלכה, זאת אומרת, הוא כרגע לא מתייחס אליה רק כאסתר, הוא אומר, אני בעצם מספר, אני משתף אותך כאסתר המלכה, והוא מעצים אותה, הוא מכיר בעמדה שלה כמלכה, ורוצה להעצים אותה, לתת לה כוח, בתוך המצב המורכב שראינו אותו, ראינו איזה מצב מורכב, איך מתייחסים אליה שם, וברור שיחס משפיל כל כך כלפיה, זה דבר רע בכל קנה מידה, אי אפשר לחיות איתו. ומרדכי בעצם משפר את מעמדה, מה גם שהעם היהודי תמיד היה לו, הייתה לו נאמנות איפה שאנחנו נמצאים, תחת כל מיני שליטים, אנחנו מתפללים תפילה לשלומו של הקיסר, ותפילה לשלומו של המלך. עם ישראל מבין שדינה דמלכות הדינה, וזו תפיסה, אנחנו נאמנים, נאמנים למקומות שיושבים בהם, וגם מרדכי הוא נאמן. אז אם כן, הוא אומר לאסתר המלכה, ואתה אומר אסתר למלך בשם מרדכי. מה היא עושה? מעצימה אותו. והנה יש לנו צוות עבודה, צוות עבודה בשער המלך, בחיבור שיש בין שניהם, ובעצם הדבר הזה מביא את ביטויו. שניהם נתנו למלך מתנת נאמנות. שומרי הסף בגדו, אנחנו נאמנים. זה בעצם המילים. ואם הייתי שואל, מה היינו מצפים שתהיה תגובת המלך? מה אתם אומרים? ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ בעיקרו, זה מה שהיינו, היינו מחפשים, היינו אומרים, וואו, תעצים אותם, תגדל אותם, זה אנשים שלך, זה אנשים שרוצים את טובתך, ובעצם זה מה שהיינו מצפים. תראו עד כמה הדבר הזה לא קורה. ויבוקש הדבר. מה זה ויבוקש? אני מזכיר לכם, ויעש המלך כדבר ממוחד בפרק הראשון. גם עצת הנערים, מיד כתוב, המלך עושה, המלך. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות המלך. הוא הפקיד פקידים. מה זה ויבוקש? בדקו את הדבר, ביקשו לבדוק מה קורה. וימצא, נמצא, מי מצא? מאליו, כמו מאליו. ויתלו שניהם על עץ, לא המלך, המלך לא שותף. ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אז המלך אמנם לא הצניע את זה, כתב את זה, תודה רבה, אבל הוא לא עושה עם זה שום דבר. ואני שואל למה הוא לא עושה עם זה שום דבר. אז התשובה, המלך הזה קיבל מתנה בלב של אנשים שנאמנים, אנשים שאפשר לסמוך, אנשים שעושים משהו לא בשביל טובת הנאה, אלא כי ככה זה טוב. הוא לא יודע להכיל את זה, הוא לא יודע לקבל את זה, הוא לא מכיר את השפה הזאת. ויקבץ בתולות שני, זה מה שהוא יודע. או העצת ממוכן, שכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם ולעשות איזו פעולה חזקה מאוד ושתי, וכולם יפחדו. ככה, בפחד, להניג את העולם בפחד, בחוסר אימון, באינטריגות, בצורות כאלה. זה מה שהוא יודע, הוא לא יודע משהו אחר. ובאמת בפרק הבא, אחר הדברים האלה, צריך מענה. קרה הדבר הנורא מכל, אי אפשר להשאיר את המציאות כמות שהיא. אז מה עושים? אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. אז מה עושה? אנחנו כבר חצינו אל נקודת ציון הבאה. פרק ג', מה הוא עושה? הוא מגדל את המן בן עמדתה, הוא מגדל אותו, הוא לוקח אדם שהוא לא בן רואה את פני המלך, הוא לא חשוב, הוא לוקח אדם לא חשוב ושם אותו למעלה ויגדל אותו, איך כתוב? גידל המלך אחשוורוש את המן וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים, שימו להם שלושה פעלים בפסוק שמראים, הוא שם אותו למעלה. אבל כשאתה שם מישהו למעלה והוא עכשיו למעלה ועוד מה תראו, אף אחד לא באמת מכבד אותו, כשיקרה משהו כולם משתחווים, כי המלך ציווה לו. ואחרי זה, למה אתה עובר על מצוות המלך? אומרים למרדכי, לא, למה אתה בבזה את המן? אף אחד לא סופר את המן. המן זה מישהו שהוא העלה אותו מלמטה, והוא מחזיק בו, כי הכבוד שלו תלוי במלך. הוא נתן, הפה שנתן הוא הפה שיקח, או היד שנתנה היא היד שתיתן, ובעצם ככה הוא מחזיק אותו. טוב, נעצור רגע אחד. ונאמר בעצם מבחינת מערכת היחסים של אסתר ומרדכי, היא נמצאת בנקודת C. היא מלכה והוא בשער המלך. יש שיתוף פעולה ביניהם. הם מדברים, נכון? הם משתפים פעולה, מביאים למלך. עוד לא יודעים להעריך את זה, אבל בהחלט יש פה איזושהי התפתחות. קחו את האיש יהודי היה בשושן הבירה הראשון, ואת התפלות שלה אליו, ותראו, אנחנו נמצאים במקום אחר. פרק ג' הוא פרק שמרדכי נזכר כמובן, אבל היא לא נזכרת בפרק ג', המן נכנס לתמונה, ואם אני אסכם אותו בכמה מילים, אז בעצם המן נכנס לתמונה, כולם קוראים ומשתחווים, משתפים פעולה עם המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ובעצם עבדי המלך קצת שואלים וכן הלאה, בסוף שומע המן, ואיזה כן שומע וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה, ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי, וגזרה נוראה יוצאת לדרך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן טף אנשים ביום אחד, יום 13 לחודש אדר, כן, חודש 12 הוא חודש אדר, הוא שללם לבוד. אוי 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 אוי, דבר נורא בעצם קורה, דבר נורא קורה. והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה, ואנחנו כרגע חוזרים אל מרדכי. ואני רוצה לשאול אתכם, בתוך הסיטואציה הזאת, מרדכי בעצם התעמת עם המן, בסופו של דבר, בסופו של יום, הגענו לגזרה נוראה, בהמשך אנחנו גם נדע שהגזרה הזאת לא ניתנת להשבה, דבר שנחתם בטבעת המלך אין להשיב, אז היא עוד יותר גרועה, משהו שהוא נורא בעצם שקורה, והרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והעיר שושן נבוכה. ואני שואל עכשיו את עצמי, שואל אתכם, מרדכי הלך, התעמת, עשה את מה שעשה, הגיע לאן שהגיע, מה הוא אמור לעשות עכשיו? מה ההיגיון? אז ההיגיון הוא פשוט. יש לך את אסתר בתוך הארמון, נכון? יש את אסתר בתוך הארמון, ומתבקש ליצור איתה קשר, ושבת איתה באיזה מקום, אולי לא בארמון, מקום אחר, ולשוחח, ולהתייעץ, אולי לבנות איזה צוות חשיבה, צוות עבודה שיעזור לכם, כדי להתמודד עם הדבר, ולטפל בו בצורה טובה, בצורה יעילה, בצורה עניינית, נכון? מתבקש, זה יותר טוב ממה ש... כאילו, הסיפור הוא קשה, אבל יש לך גם איזה נקודה ציון בעצם שיכולה להיות מישהו שיכול בעצם להועיל בדבר הזה. בואו נלך ונראה מה עושה מרדכי. פרק ד'. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי יודע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר. ויזעק זעקה גדולה ומרה. שימו לב, הצעד הראשון שלו הוא לא שקט. היה מתבקש, לפני שאתה עושה משהו, תתייעץ איתה, תחשבו, אולי טוב משהו שקט, אולי טוב משהו רועש. בעצם מתבקש, הדבר הזה לא קורה. עכשיו, לא רק שלא קורה, אנחנו בעצם יודעים, הוא קורא את הבגדים, הוא לובש שק ואפר, מה זה גורם לאסתר? מה התגובה שלה? חלחלה. חריף קצת. זעזוע. איך אתה מתנהל? יש לי שאלה, הוא יכול היה לחשוב על זה שהיא ככה תגיד? היא כמו הבת שלו, הוא מכיר אותה, נכון? אז למה עשית את הדבר הזה? לא חשבת שאולי זה ירגיז אותה? שזה יגרום לה משהו לא טוב? למה אתה לא מתאם איתה? זו שאלה מספר אחת. אבל שימו לב מה קורה פה. ובכל מדינה ומדינה... מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול, שק ואפר, זה באופן כללי. ותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה. מספרים לה? מה הם מספרים לה? מה קורה? ותתחלחל המלכה מאוד. תתחלחל, מזדעזעת, כאילו, באיזה דחייה, איזה סלידה ממה שהוא עשה. ותתחלחל המלכה מאוד. מה זה? מה זה ותתחלחל? מה? גזירה על היהודים, להשמיד, להרוג ולאבד, זה לא מספיק בשביל ללבוש שק ואפר. שימו לב, את התחלחה למלכה. מה זה מלכה? אסתר קוראים לך, לא? למה מלכה? אנחנו לא מכירים. בפי המן היא נקראת בהמשך מלכה פעם. היא לא קוראים לה מלכה, קוראים לה אסתר או אסתר המלכה. מה זה המקום הזה? מה זה הדבר הזה? יש פה משהו מנוכר, משהו רחוק. אין אסתר בתוך הסיפור. ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. כאילו אין לו בגדים, נקיים. למה הוא לבש שק ואפר? נגמרו הבגדים, אז היא שולחת לו בגדים. ומה הוא עושה? הוא להסיר שקו מעליו, ולא קיבל. תודה רבה. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר עמיד לפניה. מה זאת אומרת? היא קוראת להתך סריס של המלך. מה כבר אפשר לעשות? זאת אומרת, רגע, למה אתם לא מדברים? אלא, כאילו, מה הבעיה לדבר? הרי אנחנו ראינו, בקטן ותרש, ראינו אותה, הוא נמצא שם בשבילה, הוא נמצא באותה מרחב, מה הבעיה לדבר? לא מדברים. את מי לוקחים? אחד מסריסי המלך. גם זה, איך אפשר דרכו בעצם לנהל את הדיבור? בסוף זה כן עובד, זו שאלה באמת למה. אבל היא שולחת, ותצווהו על מרדכי, ותצווהו, שימו לב באיזה עמדה היא נמצאת, ותצווהו על מרדכי. היא מצווה אותו על מרדכי, על זה לשון סמכות. לדעת מה זה ועל מה זה. התך יוצא ומרדכי מגיב, ומה הוא אומר? מספר את כל מה שקרה, הוא מספר סיפור אחר, לא בדיוק, זה סיפור עם נקודת מבט. ואז הוא בעצם בסוף אומר להראות, תראה לה את הפצ'גן הזה, להראות לה ולהגיד לה, ולצוות עליה. סליחה, היא לא מצווה עליי, אני מצווה עליה. שימו לב, יש פה כמו איזה משהו סמוי, מלחמה סמויה מתחת לפני השטח. לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ואם תרצו, אולי הדברים הקשים ביותר, קשים מכל, אל תדמי בנפשך. להימלא את בית המלך אחשוורוש. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבד. דברים קשים הוא מתיח בה, קשים ביותר. ואנחנו שואלים, מה קרה? כל מי שלוקח את הסיפור של בקטן ותרש, אומר, וואו, איזה יופי. והיא אומנת הדסה, לפני כן, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו, מה קרה? למה הם לא מדברים? למה הוא עושה דבר כזה? למה היא כועסת? למה היא מתחלחלת? למה היא מלכה? למה היא שולחת את הסריס? למה הם לא מדברים? ולמה הוא חושד בה שהיא מדמה ונפשה להימלט בית המלך? מה קורה פה? קחו עוד כלי עבודה, גם חשוב, שאומר את הדבר הבא. כשיש לך שתי נקודות ציון, ברורות, בפסוקים, ובכל אחת מהם המצב הוא אחר, או לא בכל אחת, השנייה המצב הוא שונה מהראשונה באופן מהותי. לדוגמה פה, יש לנו נקודת ציון שחותמת את הפרק הקודם, פרק ב' בעצם שראינו, חותמת את פרק ב' במה? בציון של צוות עבודה, של אמון, של ברכה גדולה. זה מה שהיה שם. אנחנו מתחילים את פרק ד' ואומרים, מה קורה פה? הפוך לגמרי. המצב גרוע מאוד, משהו התנתק לגמרי ביניהם. פירוש הדבר שמה? שהתשובה נמצאת בתווך בין פה לפה. כי המקרא לא ייקח אותך לאיזשהו מקום ופתאום יקפיץ אותך למקום אחר וייתן לך לנחש. אם הוא הביא את הנקודה הראשונה ובסוף את הנקודה הרביעית לדוגמה, אז 2, 3 ו-4 נמצאות באמצע וצריך פשוט לחפש אותה. זה כלל שאני רואה בו כלל רחב. שהמקרא מספר גם את התמונה הפנימית ולא רק את התמונה החיצונית, לא רק מה קרה בפועל, אלא מאיפה זה בא, אז גם פה מאיפה זה בא. עוד נקודה מאוד מעניינת שהיא מספרת, שהסיפור בעצם הוא לא רק, הוא לא מסתכם רק בזה. ומה היא אומרת, פתאום תוך כדי הדברים היא אומרת, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית. קודם כל אני שואל, מה, אחת דתו להמית? המלך השתגע? איפה זה היה לפני כן? השתייה כדת אין אונס, כי כן נפסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. הוא הביא אותם בשושן במשתה לראות את חצר גינת בית המלך והראה להם את המיטות. מה זה? זה לא היה לפני כן. מאיפה זה בא? איך זה פתאום? המלך, מי שמתקרב אליו. אבל ניחא מי שמתקרב באופן כללי. ומה היא אומרת? לבד אשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, והיא בטוחה עד כדי שצריך לצום עליה 3 ימים, שאם היא נכנסת למלך בלי שהוא הזמין אותה, אחת דתה להמית. חברים, זה לא מה שהיה לפני. זה גם לא מה שיהיה בסוף המגילה. זה משהו קרה קשה מאוד במערכת היחסים שלה אל המלך, ומשהו קרה למלך מעבר למערכת היחסים בינה לבינו. המלך הוא בעוינות, המלך פה הוא בעוינות ובתגובה חריפה, בלתי נתפסת בכלל. מי שהתנהג כמו שהתנהג בשלב הקודם, פתאום ככה מתנהג אל אשתו, זה לא מובן, זה לא נתפס. אז זו השאלה השנייה. טוב, אז אמרנו, התשובה צריכה להיות בתווך, ובואו נערוך פה איזשהו סיור בפסוקים באמצע, ובואו נראה מה היה שם. המלך בעצם הוא ים על ידי בקטן ותרש שומרי הסף, והוא צריך מענה, ובעצם הוא בבעיה, כי הוא לא מאמין לאף אחד. עכשיו, אם היה עוד אפשר להאמין לשומרי הסף, עכשיו גם שומרי הסף, כולם בחזקת חשודים, והוא לוקח ומרים מישהו מלמטה, את המן, מגדל אותו, וכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים להמן. בואו נראה מה קורה כאן. מה... כן. כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים להמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה לא כתוב? כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים להמן, ומרדכי אינו קורא ואינו משתחווה בהווה, כמו שהחלק הראשון הוא בהווה. מה זה בעתיד? מה זה לשון עתיד?
לעולם לא.
מה?
לעולם,
לעולם לא. זה מילה חזקה. לא קורא זה מילה רכה. לא יכרע, איך אתה יודע שהוא לא יכרע? אתה לא מבין, זה לא תלוי בכלום. זה לעולם לא. זה, אומרים את זה בלשון עתיד. אז מרדכי, יהודי, זוכרים? איש יהודי היה בשושן הבירה, כל... זה מתאים הדבר הזה, כן? נמצא בעמדה הזו. איך הם מגיבים? ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? שימו לב, לא מדברים על מדוע אתה לא מכבד את המן. זה לא הנושא. אבל יש מצווה למלך, כולנו מחויבים. אתה עבד כמונו. אגב, ואמרו עבדי המלך, רואים שזה, הוא גם חלק מעבדי המלך, הוא חלק מהשרים, חלק מהאנשים כבודה שם, והוא מחויב. מדוע אתה עובר על מצוות המלך? והיא באומרם אליו יום יום, ולא שמע עליהם. הוא לא מגיב, הוא לא משתף איתם פעולה. רגע אחד, האם אמן רואה? ברור שאמן רואה. זאת אומרת, לא מדובר שהוא לא משתחווה כשאמן נמצא 100 מטר משם. מדוע אתה עובר על מצוות המלך? זה אומר שאתה היית אמור להשתחוות כשהוא עובר, כל פעם שהוא עובר, ואתה לא משתחווה. אז אם כן, והיא כאומרם אליו יום יום, ולא שמע אליהם, יום יום הדבר הזה קורה, ואיך מגיב אמן? אמן, ואני לא יכול להעריך כל כך, אבל אמן לא רוצה להתחכך, לא רוצה, הייתי אומר, להעמיד במבחן את המנהיגות הרעועה שלו, והוא מבליג, שותק, מנסה, לא, מתעלם, לא רואה. אבל יש שם עבדים שהם מציפים. והיא באומרם אליו יום יום, כל יום הם רואים, רגע, למה אתה לא משתחווה? הוא לא מגיב. למה אתה לא משתחווה? לא מגיב. ואז קורה איזשהו דבר שמתארים אותו פה בקריאה של פסוק מורכב, אבל אני אקרא אותו כבר בלי להסביר מדי כדי לקבל, כדי שנוכל להתקדם. ויגידו לאמן, זאת אומרת, ויגידו לאמן זה כבר היום שבו מרדכי סיפר את הסיפור. שאלו אותו כל יום, במשך חודש, חודשיים, לא יודע כמה חודשים, יום יום, ולא שמע אליהם, הוא דוחה אותם, דוחה אותם, דוחה אותם, דוחה אותם. עד היום שהצליחו, כמו עם שמשון, הצליחו. ואז מה? הם רצים אל אמן, אומרים לו, לראות היעמדו דברי מרדכי, הם באים עם המיקרופון כמו בתקשורת לפעמים. הוא אמר עליך משהו, חבר הכנסת הזה אמר עליך משהו, מה אתה אומר? אי אפשר כבר להתעלם. המן שעד עכשיו הבליג והבליג והבליג והשתיק את העניין, לא רצה להעמיד אותו למבחן. עכשיו אומרים לו, תשמע, אתה יודע למה הוא לא משתחווה? כי הוא יהודי. והוא אומר שיהודי לא משתחווה. מה יעשה המן עכשיו? הוא כבר לא יכול להבליג. עכשיו יש מישהו שמאיים עליו, והכבוד מאיים עליו, והוא מאוים והוא חלש. והאיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, והוא הולך לאן שהולך. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן. והגזרה יוצאת לדרך, ואנחנו כבר נמצאים איפה שנמצאים, ועכשיו אני חוזר ושואל, ומה קורה לאסתר בפרק הזה, שלא מתואר ואנחנו לא יודעים, אבל מה קורה, מה קורה עם אסתר? בואו נעשה את החשבון. מרדכי ישב בשער המלך עד היום, למה? מה זה שער המלך אמרנו? ובהיקבץ בתולות שנית, מרדכי יושב בשער המלך, לכבודה של אסתר, להיות שם, לתת לה את הגיבוי, לתת לה את המשענת, להיות האיש שדואג לה ומתמסר לה, זה מה שהיה. אבל אז הוא יושב בשער המלך, והמן נכנס לתמונה, ובאיזשהו שלב, או בשלב די מוקדם מסתבר, לא יכרע ולא ישתחווה, ומתחיל שם אימות בדבר הזה, אימות עם מי? עם המלך. מי זה המלך מבחינת אסתר? זה בעלה. ובעצם מרדכי מתחיל לנהל בעצם מלחמה מול הארמון בשער המלך, באותו מקום שהוא בא בעצם לסייע לה. הוא עכשיו מנהל מלחמה. הוא לא משתחווה ועובר על החוקים. והיא כי אומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. למה הוא לא שומע אליהם? מה קורה ברגע שהוא אומר להם אני יהודי? מה קורה לאסתר? הקשר בין מרדכי לאסתר ידוע לכל. ובכל יום ויום מרדכי היה בא לשער המלך, כן, נכון, לראות מה יעשה לו. זה מקום אחד. אנחנו רואים גם, ויבואו הסריסים והנערות, באים ואומרים לה, מרדכי נמצא בשער המלך, תראי את הבן דוד שלך איך הוא מתנהג. נכון? כולם יודעים על הקשר. ופירוש הדבר, ופה אני, פירוש הדבר, שיש להם סוד משותף. כי אם ברגע שהוא אומר אני יהודי, מה הוא עשה לה? עד עכשיו, והיא ביום רב אליו, יום יום ולא שמע עליהם. למה לא שמע עליהם? כי הוא לא יכול להגיד להם אני יהודי. אם הוא יהודי, גם אסתר יהודיה. אם אסתר יהודיה, הוא גילה את הסוד שלה, גילה את הסוד שלה, הוא שבר את עולמה. הוא הפיל את כל הדבר הנפלא, כל הזהות הזאת, כל המקום השברירי הזה, שהיא נמצאת בתוך הארמון, אבל שחררו אותה מכל הקונפליקטים ומכל המלחמות עולם, ומכל הסירובים למיניהם של לשמוע בקול בעלי או לשמוע בקול מרדכי, וכל הדבר הזה היא שוחררה. עכשיו שהוא בעצם מציף את הדבר, אז כבר יהדותה לא מקור להשראה, זה כבר לא מקדש מעט, זה מקום חרב, זה מקום של להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם שלה, והיא נמצאת שם בארמון, והיא עכשיו היא כבר יהודיה בארמון, והיא בתור יהודיה בארמון, איבדה את כל כוחה, את כל הסוד הגדול הזה, שהמקרא חוזר עליו גם בשלב הראשון וגם בשני, היא איבדה אותו, וחרב עולמה, חרב מקדשה, חרב הכל. ומה שאני רוצה להגיד, זה שאפשר וצריך לבוא לפרק ד' ולקרוא אותו בעיניים פקוחות, ולהבין שזה לא, הרבה מאוד מקומות, עוד כלי. כשכתוב שמישהו רואה, כמו וירא המן כי אין מרדכי משתחווה לו, לא צריך להגיד שהוא רואה עכשיו פיזית. הרבה מאוד פעמים במקרא, וירא המן הבין המן את הסיפור, הפנים אותו. יש פה תיאורים, גם הסיפורים איתה, לדעת על מה זה ועל מה זה. לדעת מה זה ועל מה זה אפשר להגיד במובן, מה זה היא לא יודעת שמשמידים את העם היהודי. זה קשה מאוד להגיד. הרצים ישו דחופים, העיר שושן נבוכה. וכולם, היא לא יודעת, אם היא לא יודעת, גם הסריסים שלה לא יודעים, גם הנערות שלה, אף אחד לא יודע, זה משונה להגיד את הדבר הזה. כולם יודעים, ויחד עם זה, לדעת מה זה ועל מה זה, ובעצם מתעורר ביניהם מתח גדול, ובעצם מרדכי מבחינתה, אלי, אלי, למה עזבתני, אומרים חכמים, זה המזמור שלה, אלי, אלי, מרדכי, מרדכי, למה עזבתני, עזבת אותי, התחלת לנהל מלחמות עולם מול המלך, מול המן, החלטת לתקן את העולם, אבל אתה איבדת אותי, אני כבר איבדה את כל מקומה, וברגע שהיא איבדה את הסוד שלה, ואיבדה את המקום שלה, גם משהו בינה לבין המלך קורה, כי המלך, כמו שראינו, יש לה את המשקל הגדול שהיה לה ואיבדה אותו. ובתוך המקום הזה, אז בעצם אנחנו מגיעים לפרק ד', וכשמרדכי הביא את המקום לפי התהום, ועכשיו הוא רוצה לדבר עם אסתר, והתברר שהמצב כבר זרמו הרבה מים בירדן. המצב הוא אחר, אין לו עם מי לדבר כרגע. אסתר היא כבר לא אסתר, היא המלכה, ותתחלחה למלכה, היא כבר נמצאת במקום אחר. השבר והנתק כבר נמצאים. ובתוך המקום הזה, מרדכי מחזיר אותה הביתה בדיבור קשה. הייתי אומר בדיבור קשה, אל תדמי בנפשך, זה השיא שלו. אבל תחת הכותרת הזאת הוא גם אומר לה דברים שהיא לא ידעה, אבל מה שאני רוצה להגיד, היא בוודאי יודעת את הסיפור, אבל הוא מספר לה אותו אחרת. בדבר הכסף אשר, הוא מדבר על הכסף, זה כסף, זה ביזנס, את לא מבינה את הסיפור. אני לא אשם. היא כאילו אומרת, מה זה על מה זה? אתה עשית את כל הדבר הזה, אתה הבאת את המקום, עכשיו אתה קורע וזעקה גדולה ומרה, אתה, כל הסיפור הזה קרה בגללך. זה בעצם האמירה. ותחת הכותרת הזאת, מרדכי לא מתבלבל. הוא אומר לה דברים קשים, אבל הוא גומר אותם. ומי יודע אם לא כעת הזאת הגעת למלכות. ומיד אחרי זה, היא מגיעה לשעותיה ואומרת את אחד הדברים העמוקים, הגדולים, היפים, המרוממים הזה, לך כנוס את כל היהודים, והתפללו עליי, איך הלשון, בואו נקרא אותו, ואנחנו כבר גומרים עוד דקה אחת, לך כנוס את כל היהודים, והתפללו עליי, וצומו, והתפללו עליי. אוי, 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 אוי. בקיצור, דברים גדולים, איפה עוד אמרנו, זה פרק ה', איזה פסוק? פסוק קצאי. לא, זה פרק ד' טוב, בקיצור, הנה לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. היא ערבה ואני לא, כל מה שהוא אמר עליה היא מראה שהיא לא, ואני ונערותי יצאו מן כן אבוא אל המלך כאשר עבדתי עבדתי. והפסוק הבא, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור? מאיפה הוא עבר? לעבור זה ממצב למצב. איזה מצב? על פניו, מרדכי עובר מעמדת המוביל שהייתה עד כה, כמי שנלחם בהמן וכמי שהוביל מלחמת איש באיש, דיברנו על איש ואישה במגילת אסתר, והוא בעצם מבין שעכשיו הוא הולך שלושה צעדים אחורה, הוא הגיע לקצה מבחינת זה שיש גזרה שלא ניתנת להשבה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ומפנה מקום לאסתר. ויעבור מרדכי ויעס ככל אשר ציוותה עליו אסתר, מרגע זה והלאה. ובעצם מרגע זה נכנסת אסתר לתמונה ומובילה את הכל בכלים אחרים, לא כלים של כוח, לא כלים של מלחמה, אלא כלים פנימיים של להבין מה קורה פה ולחולל מהפכה בתוך הארמון, והמהפכה הזאת אכן קורית. ואמון, רק נגיד משפט אחד, המלך אומר עד חצי המלכות, עד חצי המלכות יש לו אמון, היא פתחה לו את הלב, היא פתחה את הלב. חזל אומרים, היא נאסרה למרדכי, לא שהיא הייתה מותרת במובן האישותי, אבל זה סוג של מדרש שאומר, עכשיו היא נתנה את הלב לאחשוורוש. נתנה את הלב מכיוון שלהציל אותו, ולהציל את עם ישראל, ולהציל את הגזרה ולסגת איתה אחורה, אי אפשר בשלט רחוק. עד השלב הראשון היא הייתה מחוץ לסיפור, לא הגידה אמר מולדתה, ויותר מזה לא ראתה את פניה, ולא נאסרה על בעלה, כאילו אם היה בעל לא הייתה נאסרת עליו. אבל עכשיו היא מביאה את עצמה, ובעצם מה שקורה פה זה גאולה, שמי שמוביל אותה זה אישה, ומה הקשר בין אישה לגאולה זה נושא עמוק ומשמעותי, ונדבר עליו בפעם אחרת. ברכת השם אליכם.